להזכירכם, אנחנו בבשורת יוחנן, ונקרא היום 19 עד 23, ונשתדל להפיק את המיטב. ויען ישוע ויאמר עליהם, אמן, אמן, אני אומר לכם, לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו בלתי את אשר יראה את אביו עושה, כי את אשר עושה הוא גם הבן יעשה כמוהו. כי האב אוהב את הבן ומראה אותו כל אשר יעשה, ועוד מעשים גדולים מאלה יראהו למען תטמאו. כי כאשר האב יאיר ויחיה את המתים, כן גם הבן יחיה את אשר יחפץ. כי האב לא ידין איש, כי אם כל המשפט נתן לבן, למען יכבדו כולם את הבן כאשר יכבדו את האב. מי אשר לא יכבד את הבן, גם את האב אשר שלחו איננו מכבד. ונעשה חזרה קצרה על פסוקים 19 ו-20 שאותם אנחנו למדנו פעם שאיתם סיימנו. ויען ישוע ויאמר להם, אמן אני אומר לכם, לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו בלתי את אשר יראה את אביו עושה. נזכור שאותם יהודים באו ושפטו את האדון, שהוא כביכול מחלל את השבת. למה? הוא ריפא אותו אחד נכה איברים, ואמרנו לשאת משכבו. בעזות מצח באים לשפוט אותו על חילול שבת, שכמו שהזכרנו, זה עבירה מאוד חמורה לפי התורה. דינה מוות לפי התורה. אלה החכמים שלנו, אלה הנבונים בעמנו ישראל, הבאים לתת גערה לבן האלוהים המושלם. איזה חוצפה, איזה עזות מצח. לא יודע איך הם לא רעדו לפתוח את הפה לפניו. הם באים להטיף לו. ואז מה ישוע אדון אומר להם? לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו. כל מה שאני עושה, הכל, זה לפי ההדרכה המושלמת של אבי שבשמיים. ואם אתם מאשימים אותי שאני מחלל את השבת, את מי בעצם אתם מאשימים? את אבי. הוא מדריך אותי. ואם לדבריכם אני מחלל את השבת, גם אבי שבשמיים מחלל את השבת. איזה אבסורד שאפשר להגיע עם הטיעונים שלהם. ישוע אמרנו, אחד הדברים הנפלאים שהוא הוכיח לנו, שהכל מה שנעשה על ידו בעולם הזה לא היה מנפשו, לא היה מרצונו, היה ברצון שלנו. אני רוצה רק לתת הערה נוספת בנושא הזה. אני בזמן האחרון קצת מסתכל באינטרנט כל מיני פרשנים והוגי דעות מאמינים. אני שמעתי דבר שזעזע אותי. אחד המטיפים טוען שישוע באמת לא יוכל לעשות שום דבר מנפשו. אתם שומעים מה אני אומר? אומר, לא אוכל לעשות דבר מנפשי. אז הוא לא יוכל לעשות שום דבר מנפשו. האם זה מה שדבר לא מגלה לנו? אני באמת שואל. אם ישוע לא היה מסוגל באופן טוטלי לעשות שום דבר מנפשו, אז הוא לא מנוסה כמונו, נורא פשוט. נורא פשוט. ובאל העברים כתוב במפורש, המנוסה כמונו ללא חטא. ישוע באמת התאמץ והגביל את עצמו. הוא ממש ביטל את הנפש שלו לחלוטין. ואני מסיר לכולנו, כשהיה בגן בגן שמני, הוא אמר לאב, לא רצוני כי אם רצונך. אז נגד מי הוא עצה כשהוא אמר את זה, לא רצוני? רצון נפשו, זה כל כך ברור. איך אפשר להגיע למחשבה שלבן לא היה רצון לנפשו? בוודאי שהיה. הוא ביטל אותה. ולכן גם יש לו את הסמכות, את הגבורה לדרוש מאיתנו לבטל את המצפון. אחרת איפה הכוח של האדון? אם הכל באנו באופן אוטומטי מהאב, אז מה החוכמה? אז הוא כבר לא דוגמה, הוא כבר לא מופת עבור כל אחד מאיתנו, שלא יהיה הבנות. כמו שלכל אחד יש רצון חופשי, והמשימה בחיים זה לצאת נגד הנפש ולצלוב אותה, בדיוק זה מה שעשה אדון עם נפשו. רק שישוע לא נכשל ולו פעם אחת. ואנחנו לצרנו נכשלים לא מעט. עוסקים להרבה חסד מאבינו שירחם עלינו. ולאט את יעזור לנו לעשות פחות ופחות טעויות במסגרת החיים הרוחניים שלנו. ונעבור לפסוק 20. כי אב אוהב את הבן ומראה אותו כל אשר יעשה, ועוד מעשים גדולים מאלה יראהו למען תטמאו. אז כאן אומר לנו אדון על עצמו ומעיד שאב אוהב אותו. אב אוהב אותו, הוא אומר את זה חד משמעי. ובגלל שהוא אוהב אותו, הוא מראה לו מה לעשות. אני רוצה כעת לעלות שאלה. מדוע אב אוהב את הבן? אז מי שגיד, זו שאלה מטופשת. הרי הוא הבן שלו, איך הוא לא יאהב אותו? מישהו יכול לחשוב כך? הרי כל האבות בינינו, בצורה הכי טבעית, הם אוהבים את הילדים שלהם. ואני טיפה נתעמק ונחדד את הנושא. ולא סוד, כל אחד מאיתנו שהוא אבא לילדים יודע שיש לו כמה ילדים, חלק הוא אוהב יותר, חלק הוא עובד פחות, ככה זה עובד. למה? למה יש אבא שהוא מרגיש קרבה יתרה לאחד הילדים ואני ידחק קצת פחות? הוא כללי אוהב את כולם עם הבנים שלו, אבל עובדה שיש רמות שונות של קרבה ואהבה בין הורים לילדים, זה עובדה, אם נהיה אמיתיים עד הסוף. למה? יש בנים שהם יותר נאמנים, יש בנים שהם פחות. בוא נגיד את האמת. כתוב על יעקב שהוא מאוד אהב את בנו יוסף. למה? זה באמת אדם מקסים יוסף. איזה אדם נפלא. הוא הסמל של ישוע. איזה אדם רוחני, איזה אדם ענב, איזה אדם עם חמלה לאחים שלו ששלחו אותו כמו איזה פושע, כמו איזה עבד, להיות עבד של המצרים. איזה אדם פשוט מדהים. אני לא מתפלא שיעקב אהב אותו. אבל לא את כל הילדים תמיד אוהבים באותה מידה. אז בואו נראה למה אלוהים אוהב את האב. האב אוהב את הבן, סליחה. האב אוהב את בנו, משום שהנאמנות של הבן לאב, אני מדגיש, מילה אחת, מושלמת. פשוט מושלמת. אני רוצה שנבין, אצל אלוהים האב אין משוא פנים. אין משוא פנים. ואני אומר, ברמה התיאורטית, אם הבן שלו לא היה בסדר, הוא היה גוער בו. זה האב, זה המהות הצדקה שלו. וישוע מגלה לנו, הוא אומר לנו, שאביו אוהב אותו בגלל הנאמנות שלו אליו. אחד הפסוקים שמתארים את זה כל כך יפה בבשורת יוחנן ח' 29. שימו לב מה אומר האדון על עצמו בקשר אל אביו. ואשר שלח אותי הוא עמדי, האב לא עזבני לבד, כי את הטוב בעיניו, שימו לב, אני עושה תמיד. ישוע לא עשה את רצון האב בדרך כלל. או ברוב הפעמים, ישוע האדון עשה את רצון האב, תקשיבו היטב, תמיד. לא היה ולו מקרה בודד, בודד, בחייו של האדון, שהוא עשה דבר שהוא בניגוד לרצון האב. לא היה דבר כזה. זה מושלם, פשוט מושלם, בלי להגזים. השלמות בהתגלמותה. וכל השאלה היא, אם כל אחד מאיתנו יכול לומר את מה שישוע אומר, שאני בכל מצב, תמיד, אין ולו מקרה אחד חריג בחיים שלנו, שאנחנו קצת מעגלים פינה, קצת לא מדייקים. אני באמת מעלה את זה, לא, אני רוצה שכל אחד יבדוק את עצמו. זו שאלה מאוד עמוקה, מאוד רצינית, נבין. רמת הנאמנות של האדון היא פשוט לא נתפסת. היא לא נתפסת. ואנחנו אמורים להידמות לבן, הוא האח הבכור שלנו. אני רוצה כמה מילים, אפשר על זה לדבר שעתיים עכשיו, אני אגיד כמה מילים. תראו, בין העברים הוא אומר משפט מאוד יפה. הוא אומר ככה, השלמים, מי זה השלמים? אותם אנשים שבאמת גדלו באופן רוחני, מה מייפן אותם? שעל פי ההרגל, תקשיבו טוב, יש להם חושים מנוסים לדעת את רצון אלוהים. על פי ההרגל. שלם במשיח זה אדם שעבר כבר דרך בגדילה הרוחנית שלו, לא דובר מאמין צעיר שלא יבנות, שבאמת יש לו ניסיון רוחני אמיתי, לא שנה, לא חמש, תקופה משמעותית בחייו, והוא התרגל לשמוע ולעשות. לשמוע ולעשות, זה החיים שלו. כשזה נעים, וגם כשזה לא נעים. ואני אגלה לכם סוד, לפחות בתחילת הדרך באמונה, לפחות זה הניסיון האישי שלי, המון המון דברים צריך לתקן ולשנות. המון, ים של דברים, ים. השאלה היא כמה שומעים ועושים. שומעים ועושים, זאת השאלה. זה האתגר. וכשאדם כל הזמן שומע ועושה, ומה קורה לו? הרגישות שלו הולכת וגדלה. והוא מגיע למצב ממש כמו ישוע, הוא כבר לא יודע לעשות את רע. הוא לא יכול. זה הרגל שנרחש ומתעצם בתהליך של שנים. הוא מריח את הדבר הנכון והוא עושה אותו. הוא לא מסוגל אחרת. ואני מאחל לנו כולנו שאנחנו נתקרב למצב הזה של מאמין שלם. מאמין שכל החלטה שהוא מקבל לא מהנפש, היא רצון האב. והוא עם הגבורה של הרוח מיישם אותה בחייו. זה הדרגה שכולנו צריכים לשאוף אליה ולגדול בה, כדי שבאמת נדמה לדמותו של האדון. ישוע מסכם את היחס שלו להביא במשפט אחד מושלם. מאחלי לעשות את רצון שלכם. אני מאחל לנו שאנחנו באמת נוכל לומר את המשפט שישוע אומר. כל יום בבוקר אני קם, יש לי רצון אחד. אחד, לעשות את הרצון של האב בשלמות. מהדברים הקטנים ביותר, עד הדברים הגדולים ביותר. ואני עובר לפסוק 20. האדון אומר ליהודים, ועוד מעשים גדולים אלה יראו למען תתמאו. והשאלה שאני מעלה, למה ישוע מתכוון על מעשים גדולים מאלה? נזכור שעד לשלב הזה, ישוע כבר ריפא לא מעט אנשים, וכאן הוא מדבר על מעשים גדולים מאלה. אני מבין שחלק לפחות מהתשובה מופיע בפסוק 21, ובואו נקרא ונראה מה הוא אומר. כי כאשר האב יאיר ויחיה את המתים, כן גם הבן יחיה את אשר יחפץ. אני מבין שעד לשלב הזה, ישוע עדיין לא הקים אף אדם לתחייה, עד לשלב הזה שהוא פגש ודיבר עם אותם יהודים. הוא עושה פלאים שונים, לא כולם מפורטים עד לפרטי הפרטים, חלקם יכתבו, ואני אומר שעד השלב הזה הוא עוד לא הקים מתים. וכשאנחנו בוחנים את החיים של ישוע, אחד דברים שיפיינו אותו, שמעבר להקמת ריפוי חולים וגירוש שדים, הוא גם הקים מתים. ובואו נראה בקצרה, משום שיש הרבה דברים שצריך לדבר עליהם, את המקרים שבהם ישוע אדון הקים מתים לפי מה שכתוב בברית חדשה. אגב, יוחנן אומר משפט מאוד מיוחד וכדאי שנתייחס אליו. הוא אומר שאם כל הפלאים שישוע היה עושה היו נכתבים, לא היה ספרים בעולם למלא אותם בכל דברי ישוע, כל מעשיו. אני אומר שמה שניתנו בברית חדשה זה חלק מסוים, ולא מנעים לה שעוד המון המון דברים ישוע עשה שלא נכתבו בגבורת אבינו שבשמיים. אז אני אתחל את השאלה, כמה דמויות מוזכרות שישוע הקים לפי מה שמופיע בברית חדשה? אני מכיר שלושה מקרים, אני אומר את זה בהסתגות, למה יש לזה תוספת שנדבר עליה בהמשך. אבל שלושה מקרים מובהקים שהוא הקים אנשים לתחייה. המקרה הראשון זה בן אלמנה בעיר נעים, אני מזכיר לכם בקצרה. כתוב בלוקס זין, ואם מחרת וילך אל עיר ושמה נעים, ורעים רבים מתמידיו הולכים איתו, והמון אמריו. הוא קרב אל שער העיר, והנה מוציא מת בן יחיד לאמו, והיא אלמנה, ואימה רבים מהם העיר. וקירות אותה אדון, יחמרו החמיו עליה, ויאמר לה, אל תפקי. ויגש, ויגע בארון, והנושאים עמדו ויאמר, אלם, אומר אני אליך, קומה. ויתעודד המת, והחל לדבר, ויתנאו לאמו. ותוחס כולם רעדה, וישבחו את האלוהים, ויאמרו כי נביא גדול קם בקרבנו, וכי פקד האלוהים את עמו, ויצא הדבר הזה בכל יהודה ובכל הכיכר. זה המקרה הראשון שבו שהקים את אותו אלם. כתוב שרחמיו נחמרו על אותה אישה אלמנה, שהיה לה בן יחיד וגם הוא נפטר לה, וישוע בגבורת אלוהים הקים אותו. הוא רק אומר לו, אלם, אומר אני לך, קום, הישוע אמר, והוא קם. זה בין האלוהים, הגבורה האלוהית שניתנה לו. והתוצאה מדהימה, כתוב, וישבחו את האלוהים ואמרו, כי נביא גדול קם בקרבנו. הייתה לזה תעודה אדירה לפלא המיוחד של הקמת המת, ואין ספק שזה גם להתעוררות רוחנית משמעותית אצל לא מעט אנשים. המקרה השני, הקמת בת יאיר, ראש בית הכנסת, אני מזכיר לכם. ונאיש, בא איש ושמו יאיר, והוא ראש בית הכנסת, ויפול לרגלי ישוע. והתחננו לבוא איתו אל ביתו, כי בת יחידה כי 12 שנה הייתה לו, והיא נוטה למות. והיא בלכתו שמה, והתחקו המון העם. עודנו מדבר, ואיש בא מבית ראש הכנסת, ויאמר, מתה ביתך, אל תטריח את המורה. וישמע ישוע ויען, ויאמר לו, אל תירא, אך אמן והיא תיוושע. ויבוא הביתה, ולא הניח לאיש לבוא איתו בלתי לפטרוס וליעקב וליוחנן, ולאבי הילדה ולאמה. וכולם בוכים וסובדים לה. ויאמר, אל תבכו, כי לא מתה ישנה היא. וישחקו עליו, שידעו כי מתה. והוא אחז בידה, ויקרא לאמור, הילדה, קומי. ותשב רוחה, ותקם פתאום, ויצב לתת לה לאכול. וישתוממו אביה ואמה, והוא ציווה אותה לבלתי, אגיד לאיש את אשר נעשה. שוב, ישוע אומר, הילדה קומי, הוא פשוט אומר, והיא קמה, נערה צעירה בת 12. זה גבורת ישוע המשיח. והמקרה השלישי בקצרה, הקמתו של לאזר, אז אני אומר שכולנו זוכרים מתי, מקרה מאוד מאוד מפורסם. ותבוא מרים אל המקום אשר ישוע עומד שם, ותראה אותו, ותיפול לרגליו, ותאמר לו, אדוני, אילו היית פה, כי אז לא מת אחי. והיא קירות ישוע אותה בוכיה, וגם היהודים אשר באו איתה בוכים, ותזעום רוחו, ויהי מרעיד. ויאמר, איפה שמתם אותו? ויאמר אליו, אדוני, בואו ראה. ויבך ישוע. תראו, אני, שימו לב, אני עובר מאוד בקצרה על כל אירוע כזה, אפשר לפחות שעה לדבר. אני, יש לי המון דברים חשובים לומר. אנחנו רואים את התגובה של ישוע, הוא בכה. הרחמים, החמלה של האדון, משהו לא נתפס. מצד אחד, גבורה אלוהית ורגישות, אהבה אמיתית שאין למענה ממנו. ויאמרו יהודים, הנה מה גדלה אהבתו אותו. ומקצתם אמרו, הפוקח עיני עיוור, עלי יכול לעשות שגם זה לא ימות. ויוסף עוד ישוע להיזהם ברוחו, ויבוא אל הקבר, והוא מערה ואבן על מבואה. ויאמר ישוע, שירו את האבן מעליה. ותום אליו מרת, אחות המת, אדוני כבר באש, כי ארבעה ימים לא. ויאמר אלי ישוע, לא אמרתי לך, כי אם תאמיני תחזי את כבוד האלוהים. ויסו את האבן אשר המת הוא שם שם, וישוע נשא את עיניו למרום, ויאמר, אותך אבי כי עניתני, ואני ידעתי כי בכל עת תענני, אולי בעבור העם הזה שסביבותיי דיברתי למען האמינו בי כי אתה שלחת לי. יש כאן אמת מאוד מיוחדת שאומר ישוע. אני מודה לך שאתה עונה לי. ישוע ידע שכשהוא יגיד למישהו לקום, הוא יקום. למה? הוא אמר לנו למה. לא היה מקרה אחד שהוא עשה מנפשו. כל מעשי האדון זה רצון האב. ולכן אין לו ביטחון, לא של 99%, של 100%, שהוא יגיד למישהו וזה יקרה באותו רגע. בגבורת האב. והיא כחלות לדבר, והיקרא בקול גדול, לעזר קום צא. ויצא המת, וידיו רגליו כוחות בתחריכין, ופניו לוטים במטפחת, ויאמר אליהם ישוע, עתיר אותו, וילך לדרכו. ורבים מן היהודים אשר באו מרים, בירותם שעשה ישוע, האמינו בו. גם כאן אנחנו רואים את התוצאה הנפלאה של הקמתו של לזרוס. רבים אנשים שהתאספו והכירו את המשפחה, שבו להאמין בישוע השם. אלה שלושת המקרים שאני מכיר בברית חדשה, שישוע בכבודו ובעצמו הקים אנשים. אבל יש עוד תוספות, בואו שימו לב. בעקבות מות האדון, כתוב שרבים מגופות הקדושים נאורו, ויצאו מהקברים בעקבות תקומתו. אני מזכיר לנו מה שכתוב במתי כבזיים. וישוע הוסיף לקרוא בקול גדול, ותצא רוחו. והנה, נקרא פורת היכל מלמעלה למטה לשניים קרעים, וארץ נרעשה והסלעים נפקעו. והקברים נפתחו, ורבים מגופות הקדושים, ישני אדמת עפר נאורו. שימו לב שבשלב הראשון, הקברים נפתחו, הגופות של אותם נאורו, הם עוד לא קמו בשלב הזה, שימו לב. וכתוב, ויצאו מן הקברים מתי? אחרי הקיצור. בעצם זה שישוע מסר את רוחו לאביו, אז הגופות שלהם נערו, ורק שהוא קם ביום השלישי, כך אני מבין את הפסוק הזה, אז הם יצאו מהקברים, וכפי שכתוב, ויבואו אל העיר הקדושה וירוד לרבים. אני לא מכיר עוד מקרה אחד כזה בהיסטוריה האנושית. ישוע מת, והאנשים האלה קמו מהקבר בזמן שהוא קם ונגלו לרבים. ואני מסכם את זה בהשוואה מאוד יפה. נאמר שמשון הגיבור ככה, והיו המתים אשר עמיד במותו רבים מאשר עמיד בחייו. אתם מסכימים? בוא נאמר שמשון במלאך אבא רק כמה אלפי פלישתים, אבל בו זמן שכולם התאספו באותו מבנה אדיר כדי ללעוג לו, לצחוק לו, הוא לפת את שני העמודים, ובכוח אלוהים הוא מוטט את המבנה על כל תושבה. ולכן כתוב שמספר אנשים שעומד במותו בקרב הפלישתים גדול מאשר בחייו. מה ניתן לומר על האדון? והיו המתים אשר הקים במותו ותקימתו רבים מאשר הקים בחייו. ישוע בא לתת חיים, לא להרוג בני אדם, זה לא מטרתו. שמשון הרג פלישתים, ישוע הקים מתים במותו ותחייתו. אבל זה לא נגמר בזה. לישוע אדון ניתנה את היכולת להקים את עצמו. להקים את עצמו. אני רוצה להזכיר לכם שגם אליהו וגם אלישע הקימו מתים. גם פטרוס, גם פולוס, מי שמכיר, מסופר באגרות, בברית חדשה, הם הקימו. היחיד שהקים את עצמו זה ישוע. הוא אומר לנו בבשורת יוחנן ב' אמת מאוד מיוחדת. וענו היהודים ואמרו אליו, איזה עוד תראינו כי כזאת אתה עושה? ויען ישוע ויאמר להם, הרסו את ההיכל הזה ובשלושה ימים הקימנו. ויאמרו היהודים, הנה זה 46 שנה נבנה ההיכל הזה, ואתה בשלושה ימים תקימנו? והוא דיבר על היכל גבייתו. ישוע אומר לאותם יהודים, תרסו את הגוף שלי, את הגבייה שלי. הם בהתחלה לא הבינו מה שהוא אומר, בהמשך הבינו. אני אקים את הגוף הזה. לאיפה לישוע את הכוח להקים את גופו? בואו נראה. לישוע אדון ניתנה יכולת מאה אב, אני מדגיש, למסור את נפשו ולקחתה בחזרה. כתוב במפורש בסורת יוחנן פרק י' 17-18. אומר האדון, על כן אוהב אותי אבי, כי את נפשי אתן למען אשוב ואקחיה. אני הזכרתי את הנאמנות של ישוע, כן? למה אב אוהב אותו? שוב, ישוע חוזר על אותו משפט, אבי אוהב אותי, לא במקרה, אין פרוטקציות. את נפשי אתן, כדי להושיע בני אדם, אני יכול להוסיף. לכן האב כל כך אוהב את בנו. והוא מוסיף, אומר, איש לא ייקחן המאיתי, אף אחד. אני מעצמי את ננה. יש בידי לתת אותה, ויש בידי לשוב ולקחתה. והוא משלים את האמת שנבין לעומקה. את המצווה הזאת לקחתי מאם אבי. האב נתן לבנו שלבש בשר את היכולת שהוא ימסור את נפשו ואף אחד לא ייקח ממנו, והוא יוכל להשיב את נפשו לעצמו. אין דבר דומה לזה בהיסטוריה האנושית. זה בן האלוהים עם היכולת האלוהית שלו. אנחנו קוראים שישוע הפקיד את רוחו בידי העם, מסופר בצורה מאוד ברורה בלוקס כף ג', והיא כשעה השישית, והנה חושך על כל הארץ עד השעה התשיעית, ויחשך השמש ותקרא פעור את היכל לשניים קרעים, ויקרא ישוע בקול גדול ויאמר, אבי, בידך הפקיד רוחי, ובאומרו זאת נפח נפשו. והשר מת אשר נהייתה, ויתן כבוד אלוהים למור, אכן האיש הזה צדיק. שכן תראו, כל כך, כל כך מדויק. ישוע פונה אליו ואומר לו, בידך הפקיד רוחי, הוא מסיים את המשפט, והוא נופך את נפשו. הוא החליט על הרגע המדויק שהוא ימסור את רוחו לאביו, נבין, זה משהו שאין דומה לו בכל ההיסטוריה. בין האלוהים שלבש בשר, הוא עמית את עצמו, משום שהאב נתן לו את היכולת הזאת. וכששר מה רואה את המחזה הזה מול העיניים שלו, מה הוא אומר? הוא נתן כבוד אלוהים. הוא הבין שזה הוא היוצא דופן. האדם הזה הוא אדם צדיק. זהו בין האלוהים שבו אנחנו מאמינים. כמה מילה לגבי קבורת האדון אחרי מותו, להשלים את התמונה. ועם מחרת ערב השבת, ויקלו הכהנים הגדולים והפרושים אל פילטוס, ויאמרו, אדוננו, זכרנו כי אמר המתהו בעודנו חי, מקדש שלושה ימים קום הקום. לכן צוונה ויסחם מבוא הקבר עד היום השלישי, פן יבואו תלמידיו בלילה, וגנבו, ורמו אליה מיני קם מן המתים. והייתה התרמית האחרונה רעה מן הראשונה. ויום אליהם פילטוס, הנה לכם אנשי משמר, לכו שיחו כדעתכם. והלכו והזכירו את מבוא הקבר, והחתימו את האבן, והעמידו עליו את המשמר. הם באמת פחדו, הם זכרו שישוע אמר שהוא יקום ביום השלישי. ואז אמרו, אולי התלמידים יגנבו את גביעתו מהקבר, אז ליתר ביטחון ביקשו מפילטוס לשים אבן כפי שנראה בתמונה שחוסמת את הפתח, כולל אנשים רואים שישמרו עליה, שחס וחלילה לא תעשה כאן תרמית. ואז הדבר אלוהים מגלנו שמלאך אדוני מגולל את האבן מפתח המערה, ואחרי מוצאי השבת שאיר לאחד בשבת באה מרים המגדלית ומיימה אחרת לראות את הקבר, והנה רעש גדול היה כי מלאך אדוני ירד מן השמיים, ויגש ויגל את האבן מן הפתח וישב עליה. וימראו כברק ולבושו לבן כשלג, ומפחדו נבעלו השומרים והיו כמתים. דבר לא אמת לנו בצורה מאוד מאוד מפורטת איך המלאך מופיע מן השמיים, מגלגל את האבן, מתיישב עליה, וכל השומרים פחד מוות אחז אותם. ובהמשך כמובן המלאך מבשר לאותם שתי נשים על תקומת האדון, ויען המלאך ויאמר לאנשים, אתן אל תראינה, אין את, את ישוע נצלב אתן מבקשות. איננו פה, כי קם, כאשר אמר, בוא נראינה את המקום אשר שכף שם, ומיירתן ללכת, ואמרתן את תלמידיו, כי קם מן המתים. אנחנו בנים, בבין האלוהים שלבש בשר, והקים את עצמו ביום השלישי מן המתים. זאת האמונה שלנו. ואני רוצה עכשיו לתת הערה מאוד חשובה, להשלים את התמונה. נאמר לנו, כפי שאני מקווה שכולנו מכירים, באגרות שונות, שאלוהים האב הקים את ישוע מהמתים. אני אתן רק מקרה אחד כדוגמה, יש הרבה מקרים, חבל הזמן לקרוא אותם, זה חוזר על עצמו. הוא אומר, יוודא לכולכם, אומר את זה פטרוס לעם ישראל, יוודא לכולכם לכל עם ישראל, כי בשם ישוע המשיח הנוצרי אשר צלבתם, ואשר אלוהים הקימו מן המתים, בשמו עומד האיש הזה בריא לפניכם. חד משמעי. מי שמכיר את הכתבים של פולוס במקומות של אלוהים האב, הקים את בנו מהמתים, לא פעם, לא פעם ולא שלוש. עכשיו אני מעלה שאלה, תקשיבו היטב. לכאורה, כאילו, כן, ישנה סתירה בין מה שישו אומר שניתנה לו היכולת להקים את עצמו, ובין מה שנכתב באותן מקומות שעכשיו הסברתי, שאלוהים האב הקים את בנו מהמתים. לא הוא הקים את זה, אלוהים הקים אותו. ואני שואל שאלה אחת, האומנם? האומנם שני הדברים סותרים אחד שאני באמת שואל. אנשים מחפשים סתירות בברית חדשה. הנה, ישוע אמר שהוא יקים את עצמו, הוא אומר שאב נתן את היכולת הזאת, ופתאום מסתבר שאב הקים אותו. כאילו סתירה. אין כאן שום סתירה. ואני אסביר את זה בשתי מינים, זה כל כך פשוט. האב נתן לבן את היכולת להקים את עצמו. הוא אומר, את המצווה קיבלתי מהאב. לא ישוע החליט על דעת עצמו להקים את עצמו, או למסור את נפשו. זה יכולת שהוא קיבל מאביו שבשמיים. נבין את זה. ובגלל שאב נתנו את היכולת הזאת, אם כתוב שישוע הקים את עצמו, או לחילופין האב הקים אותו, זה בדיוק אותה משמעות. בדיוק אותה משמעות. שפעולת הבן עשה עם הכוח שניתן לו מאביו. אז מה זה חשוב אם כתוב שישוע הקים את עצמו? או שאב הקים, זה בדיוק אותה משמעות. אני כדי שהסברתי את עצמי. תראו, למה אני קצת מתעכב? לצערי הרב, בגלל ההבדל בניסוח של המשפט, תקשיבו טוב, יש מאמינים שונים, מה הם אומרים את המשפט הבא, שחלק מהשליחים שכתבו את האגרות השונות בברית חדשה, עשו טעויות, אתם מקשיבים? הם עשו טעויות! ואם הם עשו טעויות, צריך לבחון כל משפט שהם אומרים, ולבדוק אם זה טעות או לא. אתם מקשיבים מה שאני אומר? למה ישוע אמר שאני אקים את עצמי, וכתוב, והם אומרים שאלוהים הקים אותו. כביכול סתירה, שום סתירה. אנחנו מקלים את כל דברי הברית חדשה שניתנו בהדרכת רוח הקודש. אם זה פטרוס, אם זה פולוס, אם זה יעקב, אם זה יוחנן, איזה דברים נפלאים. אלוהים ידיח אותה ללמד את הקהילות. אין לנו מה לתקן את האנשים האלה, באמת שלא. לשאוב מהם, להיבנות מהם ולגדול מהם. ושאף אחד לא יבלבל לנו את המוח שיש טעויות בדברי השליחים. הם פעלו בגבורה ובהדרכת הרוח ונתנו לנו מסרים מצוינים לכולנו, כדי שניבנה מהם ונגדל מהם. ואני מעלה שאלה נוספת, במה שונה תקומתו של האדון מן המתים מכל יתר הדמויות שקמו מהמתים? גם בתקופת התנ"ך גם ישוע הקים מתים, וגם אחריו השליחים הקימו מתים. אבל יש הבדל מהותי אחד בין תקומת האדון וכל היתר שקמו לתחייה. ישוע הקים את עצמו לחיים נצחיים. הוא לא שב ומת. המוות לא עצר אותו. הוא ניצח את המוות. נזכיר לכם, כל אותן דויות שקמו לתחייה, אם זה בתנך ובברית חדשה, הם קמו, חיו עוד כמה שנים, ושוב חזרו לאפר האדמה, אין מה לעשות. ישוע היחיד, היחיד, שהקים את עצמו לחיות לנצח. את האמת הזאת מסביר יפה מאוד פולוס בראשונה לקורינתי, אני מזכיר לכם. כי אחרי אשר בא המוות על ידי אדם אחד, גם תחיית המתים באה על ידי אדם אחד. כי כאשר באדם מתים כולם, כן גם יחיו כולם במשיח. וכל אחד ואחד בסדרו. ראשית כולם המשיח, ואחרי כן אשר הם למשיח בבואו. מה אומר בעצם כאן פולוס כל כך יפה? בגלל חטאו של אדם הראשון, הגיע מוות לעולם. אלוהים לא ברא את בני אדם, כי ישוע יאמר, לא ברא את בני אדם כדי שימות, הוא רצה שהם יחיו. בעקבות החטא חדר המוות לעולם. אבל אותו אחד שברא את כל מה שנברא, הוא בעצמו לבש בשר, ונהיה האדם הראשון בהיסטוריה האנושית, כפי שמסביר יפה פולוס, שקם לתחייה, לתחייה נצחית, אבל לא רק שהוא הקים את עצמו לתחייה, הוא הראשון שקם לתחייה עם ידיעה שכל אחד מאיתנו שמאמינים בו, כל אחד בתורו, גם הוא יקום עם המשיח. תראו, על כל הנושא של התחייה והמשפט אנחנו נקדיש אספה שלמה, אני לא מתכוון עכשיו, צריך לתמצת את הדברים לעניין. אני רק אומר בקצרה, ישוע הראשון שקם, המאמינים האמיתיים הם יקומו כשישוע יופיע מן השמיים, ואנחנו אלה שלא מתו יתחלפו וילקחו אל האדון, נחיה עם האדון 1,000 שנה במילניום, להתרגל למצב החדש. אבי ככה תמיד היה אומר, כי הכנה לקראת הנצח, שם זה יהיה מושלם, אי אפשר לתאר במילים. כל אחד מאיתנו שנאמן, או שהוא יקום לתחייה, או שהוא יתחלף כדי לפגוש את האדון. פסוק 22. כי האב לא ידין איש, כי אם כל המשפט נתן לבן, למען יכבדו כולם את הבן, כאשר יכבדו את האב. אז בעבר ליכולת של האדון להקים את עצמו, מתים, וכל מה שדיברנו, אומר שניתנה לו יכולת נוספת. מה היכולת הנוספת? לעשות משפט. והוא אומר חד משמעי, האב, אבי שבשמיים, לא ישפוט אף בן אדם ביקום הזה. אני אומר שמי בריאה עד קץ הדורות, חיו כמה מיליארדים טובים של בני אדם, וכל הכמות האדירה הזאת תעמוד למשפט. גם בנושא אנחנו נקדיש אספה שלמה, אל תדאגו, אני רק רוצה לגעת בנקודות החשובות הערב. והכמות הזאת תשפט על ידי אחד בלבד. מי הוא? ישוע אדון. אני לא יודע כמה חשבנו על זה. האב נותן לבנו את הזכות ואת הסמכות לקבוע את הגורל של כל בן אדם שחי בעולם הזה לנצח נצחים. ישוע ישלח אנשים או לשמיים החדשים בירושלים חדשה או לאש גיהנום. הוא ורק הוא יחליט מי יגיע לאן. איזה סמכות שהיא לא נתפסת. וזה חלק מהצדקה של האב. אותו אחד שיקריב את נפשו בייסורים ובסבל לא יתואר, רק הוא יש לו את הסמכות ואת הזכות לקבוע את הגורל של כל בן אדם שחי בעולם הזה. או שהוא ימלוך איתו בתפארת המלכות שלו, או שהוא יושלח לאש גיהנום. והאדון מסביר מדוע ניתנה לו הסמכות הזאת. למען יכבדו כולם את הבן כאשר יכבדו את האב. חד משמעי. מעצם הסמכות הזאת שניתנה לאדון, הוא מקבל כבוד ממש כמו שניתן לאבינו שבשמיים. אנחנו קוראים על כך ברומים ב' פסוק 16, מי שמכיר. ביום אשר ישפוט האלוהים את כל תעלומות בני האדם ביד ישוע המשיח כפי בשורתי. וכאן אני גם רוצה את הערה קטנה. במקומות שונים בכתבי הקודש אתם תקראו פסוקים שבהם כתוב שאלוהים ישפוט את בני האדם. אני לא רציתי עכשיו להביא את כל המקומות, חבל הזמננו. בפירוש. וכשאנחנו קוראים בתנ״ך לתוך העניין, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כתוב אלוהים. מה הברית חשמל הסבירה לנו? שאלוהים האב ברא באמצעות הבן. הרזולוציה של הברית חדשה, הדיוק שלה, הרבה יותר מלא ושלם ממה שמופיע בכתבי הקודש, בתנ״ך, חד משמעי. אז לא פעם שכתוב אלוהים, הכוונה היא לבן, וזה בדיוק המקרה. זה בדיוק המקרה. בכל מקום שכתוב שאלוהים ישפוט, הכוונה לבנו, אהובו, יחידו, ישוע המשיח. ולא נגיד שיש סתירות בדבר אלוהים. האחד משלים את השני, נותן לנו את כל התמונה השלמה, הבן ורק הוא, ואין בלתו, שיחוץ את הגורלות של בני האדם. רק יכול להגיד כערת ביניים קטנטונת, היה מקרה אחד ששאלו אחים של הילדים של בני זבדה, אמא שלהם שאלה אותו, אם הוא יהיה מוכן לשים את הבנים שלה משמאלו, אמנו, זה המקרה היחיד שאני מכיר, שמה אומר האדון? זה ניתן לאבי שבשמיים. זה המקרה היחיד שאני מכיר, שהוא כאן הוא נותן את הסמכות לאביו. מעבר לזה, הוא יחרוץ את גורלם של כל בני האדם לנצח. ונעבור לפסוק 23. מי אשר לא יכבד את הבן, גם את האב אשר שלחו איננו מכבד. וזה אנחנו נסיים. עכשיו כאן ישו אומר לאותם אנשים שהוא מדבר אליהם, סוג של תורכה ביותר רגילה. אם אתם לא תכבדו אותי, אומר הבן, אתם גם לא מכבדים את האב. דבר מאוד מחייב. כל מי שנחשף לישוע ומסרב לתת לו את הכבוד שהוא ראוי לקבל כבן אלוהים, כמשיח, כסה אלוהים, לעבוד ולשרת אותו, אלוהים האב יסגור איתו חשבון. אני אמרתי באמצעות בנו, כן? בסוף ישוע ישפוט. אף אחד לא יוכל להגיד אלוהים. אז לא הכרתי את ישוע. לא האמנתי בו. למעט, נותן כאן הערה קטנה, כמו שהזכיר באספה האחרונה מי שהקשיב היטב, שיש בעמנו ישראל, יש, לא הרבה, אבל יש כמה, שיש להם קנאה לאלוהים שלא בדעת. חד משמעי, חד משמעי, כמו שהיה פולוס בזמנו. האם אפשר לומר לאנשים האלה שבגלל שהם לא מכירים את האדון ולא נחשפו אליו ולכן הם לא מכבדים אותו, שהם לא מכבדים את האב, אתם מבינים את שאלתי? האם אפשר לומר על אותו אדם שבנו נהרג בצורה פתאומית והוא אומר אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שמו מבורך, עליו ניתן לומר שהוא לא מכבד את האב? אני באמת שואל. בוא נהיה קצת עם הבנה רוחנית, לא נתפס לסיסמאות ופרזות, קצת הבנה. אז מה הוא שדם? שלא נחשף לאדון, שלא הכיר אותו מכל מיני סיבות. אם הוא גדל במשפחה דתית ששם אסור אפילו לפתוח את הברית חדשה, זה חן לפתוח את הברית, חשבתי, תדעו לכם, אצל חרדים ממש. ולכן הוא לא הכיר את האדון וכיבד אותו. אבל בדרכו, בהבנתו, זה אדם באמת ירא אלוהים, שמשתדל בדרכו למצוא חן לפניו, לעבוד אותו, לשרת אותו. וכל קושי שאלוהים מביא בחייו הוא מקבל בתודה. מי שיעשה את אותו משפט זה ישוע האדון. ואני סומך על האדון שהוא יודע לשפוט כל נפש לפי מה שראוי לה. חד משמעי. אז לא להתאפס למילים, אני מבקש מכולנו. אחד הדברים שמטרדים את נשמתי, שאני שומע מאמינים, כאילו ידענים, קוראים פסוקים. אבל כתוב, מה כתוב? אתה מבין מה כתוב? אתה מתעמק במה שאתה כתוב? אתה סופג מה שצריך לקבל מהכתוב? או שאתה כמו תוכי, קורא משפט וחוזר ומדקלם אותו. ואני אומר בבושה וחרפה. מנהיגים שונים, גם בארצנו וגם בכל מקומות בעולם, ידענים, קוראים פסוקים. בלי להתעמק, בלי לבקש מרוח קודש, שהוא יגלה להם אמיתות רוחניות. וכפי שמזמיע פולוס, בלי רוח הקודש, אני אומר לכם, אי אפשר להבין סודות רוחניים. אם זה הכל לוגיקה ושכל, אז זה לא האמונה שלנו. רק עם גבורת הרוח ניתן להבין כל אמת שמופיעה בדבר אלוהים, לעומקה, לספור אותה ולחיות אותה. בהקשר זה אומר לנו ישוע אמת מאוד חשובה. אין כל אשר יודה בי לפני האדם, עודה בו גם אני לפני אבי שבשמיים. ואשר יכחש בי לפני האדם, אכחש בו גם אני לפני אבי שבשמיים. אל תחשבו כי באתי להטיל שלום בארץ. לא באתי להטיל שלום כי עמך. אז המשפט הזה שכאן, המשפטים שאומר האדון, מסבירים לנו מה זה לכבד אותו. תראו, מאמין שמתבייש באמונתו של ישוע המשיח, להבנתי, הוא לא מכבד את האדם. אני בכלל לא מתווכח, הוא לא מכבד את האדם. ישוע אומר את זה, לא אני. ישוע אומר, מי שיחחש בי לפני בני אדם, לא ירצה להדגיד שהוא מאמין לי, שאני האדון שלו, לתת לי את הכבוד שראוי לקבל. הוא אומר, אני אכחש בו לפני אבי. ואני אומר לכם, אם הנפש בעולם, הבן יכחש בה לפני האב. אני לא מקנא בנפש כזאת. אני לא מקבל בן אדם כזה. הוא יצטרך לעמוד מול ישוע השופט, לתן הסברים. אני לצערי שמעתי ממענה מסוימת שהכרתי אותה לפני שנים, את המשפט הבא, תקשיבו טוב. אני הגעתי למסקנה, אחת שנדבלה במים, האמינה בישוע. מה היא אמרה לי? אחרי כמה שנים של אמונה, הגעתי למסקנה שאפשר להגיע אלוהים בדרכים שונות, ולאו דווקא באמצעות בנו ישוע. תקשיבו מה אני אומר. אחת שהכירה היטב את הברית חדשה, וגדלה וספגה את האמת הזאת, ונדבלה. מה קרה לה? היא חיפשה את הדרך הקלה. להאמין בישוע זה מחייב, אני מסכים, זה מחייב. איך למדנו לא פעם? מי שמכריז על אמונתו ולא שותק ושם את זה מתחת למיטה שאף אחד לא ידע, צריך שלם מחיר, נכון? וכל אחד מאיתנו שחי את חיים, אני לא יודע על מה אני מדבר. יש אנשים שלועגים לנו, יש אנשים שצוחקים מאיתנו, יש אנשים שמתרחקים מאיתנו, יש אנשים שמנדים אותנו. אני חושב שכל אחד מאיתנו בשלב כזה הרי בחייו נתקע בתופעה כזאת. זה נכון שבינתיים לא מכים אותנו ולא צולבים אותנו ולא עושים דברים שעשו לשליחים. אבל עוברים סוגים שונים של שבל, זה עובדה. זה עובדה. אני לא מקנה באותו מאמין שקורא לעצמו מאמין ומתבייש בשמו של האדון. אני לא יכול לדמיין לעצמי שיהיה איזה אירוע משמעותי בחיים שלנו בעולם הזה ולא נזכיר את שמו של האדון. אני לא יכול לדמיין. איך אפשר בחתונה שבאים מאות אנשים ומוזמנים לא להזכיר את שם ישוע? אני באמת שואל, זה לכבד את האדון? למה לא נעים? מה זה לא נעים? הוא הבן. הוא האדון, אם לא נותן, לא ניתן כבוד, למי ניתן כבוד? אני באמת שואל. שאנשים יבואו זה לנו. מי שלא מתאים, שלא יבוא לכל אירוע שלנו. אנחנו נישא בגאון את השם של בן האלוהים. גם אם זה לא מוצא וזה לא ימצא לך לפני כל בן אדם מכל סוג שהוא. אין לנו במה להתבייש. ואני אסיים. אלוהים אב דורש לכבד את הבן, כפי שמופיע בפיליפים. על כן יגביהו אלוהים מאוד, ויתן לו שם נעלה על כל שם, אשר בשם ישוע תיחה כל ברך, אשר בשמיים ובארץ ומתחת לארץ, וכל לשון תודה, כי אדון ישוע משיח, לכבוד אלוהים. נסתפק.